וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותר האישה ותלד בן ותראה אותו כי טוב הוא ותצפינהו שלושה ירחים ולא יכלה עוד הצפינו ותיקח לו תיבת גומה ותחמריה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו תרת בת פרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאור ותראה את התיבה בתוך הסוב ותשלח את המטה ותיקחיה ותפתח ותראה את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותומר מילדי העברים זה תומר אחותו אל בת פרעה ההלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד תומר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד תומר לה בת פרעה הליך את הילד הזה וניקהו לי וניתן את שכרך תיקח האישה הילד ותניקהו ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה ואילה לבן ויקרא שמו משה ותומר כי מן המים משיתיו תחילת ספר הגלות והגאולה ספר שמות התורה מתארת לנו את ההיריון הלידה והשנים הראשונות של משה רבינו דבר מעניין הוא נתתי דעתי על זה רק היום הכל פה מאוד מסתורי אין פה הרבה אינפורמציה לא יודעים מי אמא שלו לא יודעים מי אבא שלו לא יודעים איך קוראים לו בטח היה לו ברית יש לו שם אין שם לא יודעים איך קוראים לאחותו ובכלל מוזר מאוד איפה אמא משאירה את הילד שלה ככה ועוד אמא יהודיה היא לא רוצה ככה לראות מה קורה איתו אם היא תזכה לראות אותו עוד פעם ואם לא לפחות לראות אותו עד הרגע האחרון היא נעלמת לגמרי ילדה בת שש אחותו הגדולה מסתובבת שמה ואמא הלכה הביתה זה בכלל לא מובן כשמגיע בת פרעה מה כתוב? פסוק ו' ותפתח ותראה את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותומר מילדי העברים זה איך היא ידע? איך היא ידע בכלל? הרי הוא היה בתיבה אמנם זה היה קיץ כי נזכור משה רבנו נולד בזין באדר שלושה חודשים אחרי זה סיוון אבל בכל זאת אמא לא השאירה אותו בתיבה בלי בגדים אפילו יותר כי קר שם בטח קצת איך היא ידעה שהוא מילדי העברים אז כל הסיפור כאן מאוד מאוד אפוף מסתורי כאשר התורה בעצמה בהמשך כותבת לנו מי האמא ומי האבא של משה אמרם גדול הדור ויוכבת ואחותו מרים ואח אהרון כלום שום שם אין בהתחלה כל מאוד מכוסה השאלתנו הראשונה היא מה ראתה התורה להסתיר מאיתנו את כל האינפורמציה המתבקשת על שמו של משה שם הוריו שם אחותו כל זה נעלם לגמרי מדוע? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, אנחנו לא נעבור לפי המראה מקומות שלפנינו, רק נצא מחלק מהם והרוב יהיה דעל פה. שאלה נוספת, בחלק השני, בקטע הראשון, נאמר על משה רבינו בפסוק י' ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה ויער כי אין איש, ויך את המצרי ויעט מיניהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים מצים, ואומר לרשע למה אתה כרעך, ואומר מסמך לאיש שר ושופט עלינו להורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, ויראה משה ויאמר אכן עוד הדבר, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין וישב על הבאר. הוא מגיע לשם, הוא עוזר לבנותיו של יתרו, כפי שנאמר פסוק י"ז, ויבוא הרועים ויגרשו, ויקם משה ויושיען וישק את צאנם. משה רבינו יוצא בפעם הראשונה מהארמון. באיזה גיל? נאמר בקטע הרביעי. ויהי בימים ההם ויגדל משה. בן 20 שנה היה משה באותה שעה, ויש אומרים בן 40. זאת אומרת, עד אז הוא לא מחובר לשום יהודי במצרים. הוא לא מגיע למנחה מאירים לשטיבל להתפלל, הוא לא מגיע לאיזה חג, הוא לא מגיע לאיזשהו כינוס, כלום. והוא יוצא, ולמחרת הוא מבין שהוא לא יכול להישאר יותר במצרים. פרעה רוצה להרוג אותו, והוא בורח, ובאיזה גיל הוא חוזר, זה כולם יודעים, בגיל 80. אז כמה שנים הוא נעלם מאיתנו? אם הוא עזב בגיל 20, 60 שנה, חצי מחייו, ואם הוא עזב את הארמון בגיל 40, אז שליש מחייו. מה קורה איתו בשנים האלה? שלושה דברים. הוא מציל את העברים מהמצרי, אומר לשני עברים שרבים ביניהם רשע למה תקרעך, ועוזר לבנות של יתרו מול הרועים שרצו לגרש אותם. זה התורה מתארת לנו 60 שנה ראשונות של משה רבינו. לא יאומן. חצי מחייו, זה מה שיש לתורה לספר? או שליש מחייו? אי אפשר לכתוב לנו קצת יותר? משה רבינו, המנהיג הראשון, שמוציא אותנו מגלות לגאולה? נותן לנו את התורה? בכל זאת, לדורות, שנלמד עליו יותר? זהו, 60 שנה, בספר תולדות חייו של משה רבינו אין אפילו עמוד. עמוד אין. כמה שורות. חלק השני מלא, כמה כרכים כבר. החלק הראשון חצי מחייו כמה שורות. מהו ההסבר לכך? שהתורה בחרה לתאר לנו רק שלושה דברים שקרו עם משה רבינו. מציל את העברי מהמצרי, אומר לעברים שרבים למה אתם מכים אחד את השני, ועוזר לבנות של יתרו. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית והאחרונה, כשמשה רבינו בדרך בחזרה הביתה, בטח לקח שבוע, שבועיים, לפני גיל 80, לא יותר מזה, שהוא במדבר, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה. אחרי הסנה הוא לא נשאר הרבה בבית של יתרו, הוא מיד יוצא לכיוון המשפחה, לכיוון עם ישראל במצרים. אבל כשהוא מגיע לשם בקטע השישי, או בקטע החמישי, ומשה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין, והענג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורב. כל הסיפור שקרה שם עם הסנה שהרחנו בו, אומר על זה רב לזר בן אורקנוס בקטע השישי. רבי אלעזר המודעי אומר, מיום שנבראו שמיים וארץ נקרא שם ההר חורב. ומשנגלה הקדוש ברוך הוא על משה בתוך הסנה, על שם הסנה נקרא סיני. אבל בעצם השם המקורי זה חורב. שאלתנו השנייה, איך השלישית, איך השם סנה הופך את ההר לסיני? אין בכלל קשר בין סנה לבין סיני. אין לזה אפילו אותו שורש בעברית. יש כמה אותיות זהות, סמך ונון, אבל לא אותו שורש. מהו ההסבר לזה? אלה הם שלושת השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. בסייעתא דשמיא, נראה פה דבר מאוד מעניין, שחלק ממנו נתתי דעתי עליו ממש היום. שוב, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה לתאר בצורה מאוד עמומה ומסתורית ומחוסה את ההיריון, את הלידה של משה רבינו, את ההצלה, כאשר אין מילה, אין שם, הכל לא ברור, כאשר בהמשך התורה בעצמה אומרת לנו מי ההורים שלו, מי האחותו, מי אח שלו וכו'. שאלה שנייה, משה רבינו לא רואה את המשפחה, לא רואה את העם, או 20 שנה או 40 שנה. כותב לנו גם אבן עזרא. כי לא ייתכן שמשה רבינו היה מדי פעם מגיע לשכונה היהודית, לשאול מה קורה, לדבר עם המשפחה. כי אז, אם הוא היה רוצה להעניג, היו אומרים לו, רגע, רגע, אנחנו מכירים אותך שהיית ילד קטן. אין אבי בעירו, כך כותב אבן עזרא. בקטע השלישי, שלוש שורות אחרונות, כאילו היה גדל בן אחיו, ויקירו מנעוריו, לא היו יראים ממנו, כי יחשבו כאחד מהם. אז ברור שמשה לא הראה את עצמו בכלל. ואז הוא יוצא, יום אחד הוא במצרים, ואז הוא חייב לברוח. מה הוא עושה בתקופה הזאת? שלושה דברים, וזה התיאור היחיד בתורה שמתאר או 60 שנה משנותיו, חצי משנותיו או שליש משנותיו. מה ראתה התורה לתאר רק את הדברים האלו? הצלת העברים מהמצרי, לעברים שרבים ביניהם, למה אתם רבים, ועזר לבנותיו של יתרו. השאלה השלישית והאחרונה, איך הסנה שמשה ראה לרגלי הר חורב הופך את השם להר סיני? אז ניכנס לסוגיה בצורה הבאה. הזכרנו בשבועות האחרונים, ולא נחזור על הדברים, שיש קשר גדול בין יוסף הצדיק למשה רבינו. הזכרנו, שניהם מתחתנים עם בנות של כהנים, כהן מדיין, כהן און, שניהם יש להם שני ילדים, אותם שמות, נשני, פרני, וגר הייתי בארץ, נוכריה, אליעזר, אלוקי אבי בעזרי, ועוד הרבה דברים שמראים לנו דמיון בין יוסף ומשה רבינו. אבל יש דבר אחד שהופך אותם להיות לגמרי 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 שונים מקצה לקצה. והדבר הוא, משה רבינו, התורה מתארת את אחותו. מה היא עושה? בקטע הראשון, פסוק ד', כדי לסמן אותו בקו, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. היא עומדת מרחוק, אבל היא משתדלת להיות כמה שיותר קרוב כדי לראות מה קורה איתו. מצד שני, נעבור לקטע העשירי, גם שם נעשה קו, פסוק י"ח, כשיוסף מגיע לאחים, שם נאמר ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם ויתנכלו אותו לאמיתו. פה עומדת אחות מרחוק ורוצה להיות קרוב קרוב אליו, לאח, ושם עומדים אחים מרחוק ורוצים להיות עוד יותר רחוקים, רוצים להמית אותו, רוצים להרוג אותו. משה גדל במשפחה שהיא מחוברת מאוד אחד עם השני, ויוסף בדיוק להפך. המעניין הוא, וזה דבר פילי פלאים, כל מה שקורה עם משה רבינו בלידה, בהצלה שלו, תוכנן בצורה מדויקת בבית, בין אמא, אבא, האחות הגדולה וגם האח הקטן. אמא לא יכולה להיות ליד היאור ולהסתכל על הטבע, כי אם בת פרו הייתה רואה אותה, היא ודאי הייתה גם משייכת אותה אליו, והיא בטח עושה את זה מגזירת פרו. אז ודאי, ודאי שהיא לא הייתה שואלת אותה מי הוא, היא ודאי לא הייתה מנסה להשיג מנקת, ומי יודע איך זה היה נגמר. עוד יותר, בת פרו, אם היא הייתה רואה את האחות ליד הסוף מסתכלת על התיבה, גם פה בת פרו לא הייתה מתנהגת כפי שהיא התנהגה, ושואלת אותה האם את רוצה משהו, והילדה הייתה אומרת לה, ואחותו הייתה אומרת לו, הילך וקראתי לך מנקת מן העבריות, היא לא הייתה מסכימה. פה המשפחה הייתה צריכה להיות לגמרי מחוץ לתמונה, לגמרי לגמרי, ולהתגלות בזמן המתאים. האחות עומדת רחוק ולא רואים אותה. לא רואים אותה, אבל היא רואה. ואח קטן עומד אמא שכחה אותו שם, או אמא אומרת לו לחכות שם. ומה קורה אז? בת פרעה פותחת את התיבה, היא לא הופכת את התיבה, היא מסתכלת. ברגע שהיא רק פותחת את התיבה, הולכת ככה דרך הגב אחותו שעמדה מרחוק ומתקרבת, והיא שומעת את בת פרעה אומרת, קודם היא רואה, מה היא רואה? ותראה את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו. היא מחכה, היא רואה שהיא לא הופכת את התיבה, יכול להיות שהיא מחזיקה אותו אפילו ביד כי הרי הוא בוכה, ובינתיים היא מתקרבת ותאמר, למי היא אומרת? לנערתה, לשפחה שנמצאת איתה ביחד, ותאמר, מילדי העברים זה, ומילדי העברים, שהיא כבר מטפלת ומסתכלת, בינתיים מתקרבת אחותו, והיא שומעת את זה, והיא אומרת, הילך וקראתי לך אישה מנקת? כשאומרת איזה ילדה קטנה, אין עם זה בעיה, זה לא יתגלה מחר לפרעה, ילדה קטנה, היא אפילו לא יודעת איך קוראים לה. והיא אומרת לה, כן, אני אקרא לך אחת מהעבריות. ומה קורה אז? היא מביאה את אם הילד, היא לא יודעת שזה אם הילד, כי אם היא הייתה יודעת, היא לא הייתה נותנת לה אותו. והיא אומרת לו, אני אשלם לך, תניקי אותו, ואני אקח אותו, כשתגמרי להניק אותו בגיל שנתיים. רק באופן הזה, יכל משה רבנו להינצל. וכל זה למה? למה זה כתוב בצורה כזאת? אנחנו יודעים את דברי הרמב"ן, שספר בראשית נקרא ספר היצירה, וספר שמות נקרא ספר הגלות והגאולה, וספר ויקרא נקרא תורת כהנים, ספר הכהנים, וספר במדבר נקרא חומש הפקודים, וספר דברים נקרא משנה תורה. אבל בעל הלכות גדולות כותב משהו לגמרי אחר. ספר בראשית נקרא ספר בראשית, ספר שמות נקרא הספר השני, ספר ויקרא נקרא ספר הכהנים, ספר במדבר חומש הפיקודים, ספר דברים משנה תורה. מה ראה בעל הלכות גדולות לקרוא לספר שמות ספר השני? ואם הוא קורא לו ספר השני, אז מתבקש שספר ויקרא יקרא איך ספר השלישי? לא, פה כבר יש שם, ספר הכהנים. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו עבור מטרה אחת, אם לא בריתי חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל הקיום של העולם זה להגיע ליום השישי, אם מקבלים תורה טוב, ואם לא העולם חוזר לתוהו ובוהו. העולם נברא בשני שלבים. שלב א' זה הבריאה הפיזית של העולם, ספר בראשית. שלב ב' זה הבריאה הרוחנית של העולם. פה מתחילה בריאה חדשה שתוביל ותביא את העולם לקיומו, קבלת התורה. לכן בבריאת העולם, אתם יודעים מה קרה? אני לא יודע מה קרה, רק דבר אחד אני כן יודע, תורה מגלה לי, והארץ הייתה מה? תוהו ובוהו. לא היה כלום. איך בדיוק היה? מה היה קודם? חז"ל מלמדים אותנו בצורה כזו, בצורה אחרת, אבל אחרי כל הלימוד עדיין לא ברור לנו בדיוק איך זה היה קודם. ואז מהתוהו ובוהו נהיה מה? דבר ראשון, אור. ולאט לאט העולם נברא. בדיוק אותו דבר גם בבריאה הרוחנית של העולם. הבריאה הזאת היא של משה רבינו, שהוא יוביל את העולם לתיקונו, הוא יוביל את העולם להצדקה למה העולם קיים על ידי התורה. גם כן לא ברור, איש והלך איש ויקח את בת לוי, ואחותו עומדת מרחוק, ואחותו מתקרבת, ולא יודעים איך קוראים לו, ואין לו אפילו את השם שהוא קיבל בברית, והשם הראשון שלו זה לא שלו, זה שם שנתנה לו בת פרעה. כמו ששמה היה בהתחלה מה? תוהו ובוהו, גם פה יש מעין תוהו ובוהו. אותו דבר בדיוק. לא ברור. בהמשך נקבל פרטים יותר, מה נברא ביום הראשון, מה ביום השני, מה קורה אחר כך וכך הלאה. כי פה העולם הולך לתיקונו. וכשהעולם הולך לתיקונו, העולם הולך להצדיק את קיומו. לכן יש ספר בראשית, יש בראשית א', ויש הספר השני בראשית ב'. זה הבריאה. זה הבריאה של העולם. שיש את הבריאה הזאת, אז אפשר לעבור כבר לדברים יותר ספציפיים. ספר הכהנים, חומש הפיקודים, משנה תורה וכו'. זה מבקשת התורה ללמד אותנו. ברגע שהעולם הולך לתיקונו, העולם מתקדם ומסביר למה הוא יכול להיות קיים, זה בריאה חדשה. יותר מזה, כשמשה רבינו רואה את הסנה בוער באש, חז"ל אומרים, כי סר לראות, סר לראות את המראה הגדול הזה. אומר האריזל, סר בגימטריה 260. היינו צריכים להישאר במצרים 260 שנה של עבודת פרך, של גלות מצרים. היינו 210, מה קרה ל-50 שנה האחרונות? הם ירדו, איך הם ירדו? יום לשנה, יום לשנה. כל יום שהלכנו לקראת קבלת התורה, עוד לא קיבלנו. הלכנו כבר לקראת קבלת התורה, זה פירוש הדבר, הולכים לקראת החופש. קיבלנו כבר חופש. כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. הלכנו לקראת החופש האמיתי, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זה מה שחזם מלמדים אותנו. זה הסיבה שהכל כל כך מקופל, הכל כל כך מסתורי בתחילת היווצרותו של משה רבינו. אם כך, כמה נפלא הדבר. הרי הכל זה השגחה, הכל זה יד השם. אז אנחנו מסתכלים מה כתוב, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ותתעצב שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם שמואל הנביא, שהוא היה נער, כתוב ויבוא השם והתייצב. אחותו מרחוק, מרחוק השם נראה אליי. לדעת כי אז דעות השם. על כל מילה בפסוק הזה, יש פסוק אחר בתנך שמחבר את זה למי? לקדוש ברוך הוא. ולכן זהו העומק. ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. למי? למשה? לא. לדע מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא למשה. כי היה ברור לה שזה מה שהולך להיות. אז הנה לנו פה תחילת הבריאה. וכמו שבבריאה של עולם של תוהו, הדבר הראשון שנברא, מה זה? אור? גם פה. ותפתח ותראה, כי טוב הוא, נתמלא הבית תורה. פה יש את הפתיחה של האור, שיוביל האור הגדול של קבלת התורה. את זה מבקש את התורה ללמד. אבל יותר מזה, פילי פלאים. משה רבינו נמצא עם אמא כמה זמן? שנתיים. יוציא אותו ליאור לכמה שעות, והוא חזר אליה בגיל שנתיים, כפי שהיה לה הסכם עם בת פרו, הוא חוזר לארמון. הוא נמצא שם או 18 שנה כי הוא עזב בגיל 20, או 38 שנה שעזב בגיל 40. שנתיים, 18 או 38 שנה, הוא לא ראה ולא שמע ולא דיבר עם אף עברי, עם אף אחד מאחיו, כפי שחז"ל מלמדים אותנו, עם אף אחד. והוא יוצא, יוצא לדרך. משה רבינו בא ללמד אותנו בסיפורים שהתורה החליטה להשאיר לנו מהמחצית הראשונה של חייו, 60 שנה, כי הוא חוזר בגיל 80, או שליש מחייו, ללמד אותנו מה זה באמת קבלת התורה. איך מקבלים תורה? מה פירוש הדבר? פילי פלאים. פילי פלאים. מה זה תורה? המצוות? החוקים? זה לא רק תורה. ודאי שצריך מצוות, אבל זה לא התורה. הגמרא אומרת במסכת נדרים, על מה דף פא, על מה עבדה הארץ? שאלו לחכמים, שאלו לנביאים, שאלו לכולם, אף אחד לא ידע. אומרת הגמרא שלא בירכו בתורה תחילה. מסביר שם אהרן בשם רבנו יונה במגילת סתרים, מה זאת אומרת שלא בירכו בתורה? אז לא בירכו בתורה, אבל למדו תורה יומם ולילה, כי הרי אף אחד לא ידע על מה עבדה הארץ. מה זה לברך בתורה? לברך, כמו כל ברכה שמברכים, שאוכלים, או נהנים ממשהו, הברכה היא נותנת את החיות. אדם אוכל, הוא חי מזה. אדם רואה דבר יפה, הוא נהנה מזה, גם נותן לו חיות. לברך בתורה תחילה פירוש הדבר לדעת שהתורה נותנת חיים. איך התורה נותנת חיים? רק על ידי שלומדים אותה? לא. כי כשקיבלנו את התורה בהר סיני, נאמר בפרשת יתרו, שהגענו לשם להר, כתוב ויחנו, ומיד אחרי זה כתוב מה? ויחן. אומר הרמב"ן, מה השינוי הזה? כי קודם באנו וכל הערב רב היו איתנו. הבנו לקבל תורה עם ערב רב אי אפשר. שמנו את המצרים בצד. הבנו שהמפתח לקבל תורה זה ליצור את האווירה, את האינביירמנט הנכון. אם יש אווירה נכונה, אין עבירה. אין עבירה. משה רבינו גדל בבית עם אמא ואבא שנתיים, לא יום אחד יותר. והוא לא רואה אותם. גם באותו יום שהוא יצא, הוא חזר מיד ולמוחת הוא כבר ברח. ומה הוא עשה בשנים האלה? התורה מתארת לנו. מה הוא עשה? מיד. מציל את העברי, אומר לשני עברים שרבים, למה אתם מכים אחד את השני? ועוזר לבנות של יתרו. פירוש הדבר, הוא גדל בבית שנתיים, כל שאר השנים הוא גדל בגילולים של הארמון של פרו, שמהמקום הזה ומהבית הזה, בת פרו יורדת ליאור לדבול מגילולי בית אביה, שנתיים האלו, שהוא חי באווירה, באינביירמנט של הבית, בצורה הנכונה, השפיעו עליו כל החיים. התורה מבקשת ללמד אותנו דרך הסיפורים האלה, בלבד. כמה חשוב לגדול ולחיות באווירה נכונה. כשחיים באווירה נכונה, ולו במעט, כמה זה הופך את הכל. כמה זה משנה את הכל מקצה לקצה. משה רבינו שנתיים, מה כבר הוא יכול ללמוד בשנתיים? בשנתיים האלה הוא למד באופן כזה, שלמרות שהוא היה 18 שנה, או 38 שנה בארמון של פרו, הוא לא שכח את מה שהוא למד בשנתיים האלה. זה הגרסא דינקותא. זה מה שנשאר אצלו. זה מה שהופך אותו להיות המנהיג. שילמד אותנו לקבל תורה זה לא רק ללמוד תורה, לקבל תורה זה לא רק המצוות של התורה, שוודאי וודאי כל זה חשוב, זה לחיות באווירה הנכונה. כי כשיש את האווירה הנכונה הכל נשאר קיים, הכל נשאר לנצח. את זה אשר רבינו ילמד אותנו בהר סיני, ומלמד אותנו כשהוא עוזב את הארמון, מה הוא עושה דבר ראשון? מה הוא עושה? הרי הוא היה בעצם בבית סוהר שכולו זהב מבחוץ, אבל בפנים זה בית סוהר. כל כך הרבה שנים, יותר מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק גם היה לבד. חכו עזב את הבית בגיל 17. לכן יוסף הוא המנהיג של הגלות. משה רבינו הוא המנהיג של הגאולה מהגלות. היציאה משם. אם ככה, פילי פלאים. זה מוביל אותנו לדבר נוסף. תחילת ספר שמות. אומר לנו בעל הטורים, דבר מדהים, זה לא לפנינו, אומר את זה בעל פה. אומר בעל הטורים, המילה שמות, זה ראשי תיבות, שניים מקרא ואחד תרגום. שתיים מקרא ואחד תרגום, צריכים ללמד אותנו בתחילת ספר בראשית. ויותר מזה אומר בעל הטורים, ראשי התיבות של המילים הראשונות בספר שמות, ואלה שמות בני ישראל. זה לא לפנינו, אפשר לראות את זה אחר כך, תראו בפנים, רק אומר את זה ליד, פילי פלאים, ואלה. אומר בעל הטור, מה זה ראשי תיבות של ואלה? והאדם אשר לומד הסדר. והאדם אשר לומד הסדר. זה ואלה. שמות, איזה סדר? שניים מקרא ואחד תרגום. בני, מה ראשי תיבות של בני? בכל נעים ישיר. ישראל יחיה שנים רבות ארוכות לעולם. כך אומר לנו בעל הטורים. זה נחמד מאוד, אבל ללמד אותנו שניים מקרא ואחד תרגום, צריכים או בסוף דברים, לקראת הפתיחה של ספר בראשית, או בתחילת ספר בראשית. מה זה עושה בתחילת ספר שמות? כי מה זה שפה? שפה זה הנפש של האומה. הירושלמי כותב, כל שפה באה לבטא דבר אחר. יש שפה שהמילים והצליל מבטאים דברים שליליים, ויש שפה אחת שנקראת שפת הקודש. הכל שם מתוך קדושה. ולכל מילה יש משמעות. איך אמרנו פעם, בשם הראשונים, זה לא אני אומר. הראשונים אומרים. למשל שולחן, זוכרים שולחן. למה שולחן נקרא שולחן? כי שולחן לפחות צריך שיהיו לו שלושה רגליים. שלוש רגליים, נכון? אז זה השין שנראה בצורה של שלוש רגליים. ונותנים לילד לצייר שולחן. איך הוא מצייר אותו? בצורה של חטא. זה שולחן. כך הוא נראה שכותבים שולחן. אבל אם ליד השולחן הזה יושבים ואוכלים מה שראוי לאכול ואומרים דברי תורה, אז מתרוממים מהארוחה כמו מזבח. זה הלמד שלוקח למעלה. אבל אם חס וחלילה עושים את ההפך, אז יורדים למטה, כי לא אכלו מזבחי מתים, יורדים למטה, זה הנון סופי. ואם המאירי או אחרים אומרים לנו מהראשונים, בית, מה מיוחד בבית יהודי? שהדלת פתוחה לאורחים. זה בית יהודי. ואין פתחיהם של אלה מכוונים לאלו, זה זוכים יותר. הבית היא פתוחה מצד אחד, ויש יוד שכנגד הפתח של הבית, זה סגור וזה פתוח מצד אחר. ואתה פתוח למטה. וכך כל מילה, כל עוד בלשון הקודש. תחילת ספר שמועות, מה שמר אותנו במצרים? מה הציל אותנו? המצוות? לא, לא קיימנו כלום. עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה. להוציא גוי מקרב גוי. מה כן? שלא שינו את שמם, שלא שינו את לשונם, שלא שינו את מלבושם. שמרנו על האווירה. בתנאים של מצרים, את זה אכלנו לשמור. וזה הוביל אותנו, אחר כך גם לקיים את הכל. אז התורה, בעל הטורים, מבקש ללמד אותנו בפסוק הראשון של הספר השני. בפסוק הראשון שמוביל אותנו לקראת קבלת התורה, לקראת הלידה הרוחנית של העולם, שתצדיק את הקיום של העולם. מה מלמדים אותנו? שמות. שניים מקרא ואחד תרגום. תרגום זה לא דבר אותנטי. אפשר ללמוד שפות אחרות, צריך ללמוד, אבל בתנאי אחד, שלשון הקודש תמיד תהיה כפולה מכל לשון אחרת. שניים מקרא זה לשון הקודש, ואחד תרגום, להראות את החשיבות, את היקות. לומדים דבר אחר כי צריך ללמוד, אבל מה ששומר אותנו זה שלא שינו את לשונם. שניים מקרא. לכן זה החשיבות שראה בעל הטורים דווקא בתחילת ספר שמות, ללמד אותנו איך התורה רומזת על הדבר הזה. ומה זה הדבר הזה? ששומרים את לשונם, לא שומרים את מלבושם. זה לא דבר כל כך קשה. כי אם אדם יש לו שפת אם, והוא גדל עם שפה, קל לו מאוד לשמור את זה. הוא יכול ללמוד עוד שפות. זה דבר קל, זה לא דבר גדול. ואם אדם רגיל להתלבש בצורה מסוימת, הוא ככה לובש, הוא יכול לשמור את הצביון הזה של הלבוש. לשינו את שמם, לשונם, מלבושם, לקרוא לילדים בשמות שרגילים לקרוא, של הסבתא והסבא והאלתר סבתא והסבא, למה לא? אלה לא דברים קשים. אבל מה המיוחד בדברים האלה? אומרים חז"ל בקטע ה-19, אילו היה יודע ראובן, אילו היה יודע ראובן, שהקדוש ברוך הוא כותב אחריו הישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפיו היה טוענו ומוליכו אצל אביו. התורה הייתה כותבת עליו שהוא באמת ביקש להכניס את ראובן לבור על מנת להציל אותו, הוא היה לוקח אותו על הכתפיים לאבא. אילו היה אהרון יודע שהקדוש ברוך הוא כותב עליו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, בתופים וממחולות היה יוצא לקראתו. אילו היה בועז יודע שכותב עליו העצבות לקלי עגלות פתומות היה מביא לה. העצבות לקלי נתן לה קצת כמה שעורים, היה מביא לה עגלות פתומות בשר למי לרות ומה אכילה. מה זה? מה כתוב כאן? אם הם היו יהודים שיכתבו עליהם, הם היו עושים הוא הגדול יותר, שיהיה להם יותר רייטינג, שהם יראו שהם יותר נחמדים, חס וחלילה. דברי חז"ל זה קודש קודשים. אילו אדם עושה דבר קטן, ומהדבר הקטן עושה דבר גדול, מה עשה ראובן? שם את יוסף בבור. הייתה לו כוונות טובות. אבל מה קרה בגלל זה? התחילה גלות מצרים. אם הוא היה יודע שזה מה שיקרה, הוא לא היה עושה את זה, היה לוקח אותו על הכתפיים הביתה, מוציא אותו מהבור, לא מכניס אותו, לוקח אותו מיד לאבא. אהרון הכהן, אם הוא היה פוגש את משה, ולא היה מחייך אליו, עם כל הלב, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו שזה מה שהולך להיות, משה רבינו לא היה מוציא אותנו ממצרים. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, הכל אני אעשה, חוץ מדבר אחד, אני לא מסוגל שאח שלי, שהיה שם כל השנים, וסבל את הכל, והניג את הכל, בקושי הנורא, פתאום אני אגיע, עם אישה וילדים, אני מניג את כולם? לא מסתדר לי, זה לא אני. אל תדאג, ורעך ושמח בליבו. אם היה חסר ושמח בליבו, משה לא היה מניג, דבר קטן, יצר את הגאולה. עם בועז, מה הוא עשה? נתן לה, כמה שעורים, מה נוצר מזה? מלכות ישראל. חז"ל אומרים, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם, אלא אם כן בודקהו בדבר קטן. בודקהו בדבר קטן. הבחינה היא תמיד דבר קטן. אפשר לבדוק את זה. תראו אנשים שעולים לגדולה. אתם מכירים אותם? ככה תוך כדי שיחה, אגב אורחה. תשאלו, מה הם עושים? מה הם עשו? תגיעו תוך כדי השיחה שזה דבר קטן. דבר מסוים קטן. שבכלל לא שמו לב אליו, זה יצר את הדבר הגדול. פעולה קטנה אפשר להגיע לדברים הגדולים. זהו, לא שינו את שמם. מה כל כך מיוחד? זה דבר טבעי, לשונם, זה הפך את הכל. לכן חז"ל מבקשים מאיתנו, התורה רוצה מאיתנו בתחילת ספר הגלות והגאולה, לצאת מגלות זה לשים לב לדברים הקטנים. ששם לב לדברים הקטנים, מוציא את עצמו מהגלות. זוכה לדברים הגדולים. דבר קטן, זה הכל. לכן, כשמשה רבינו סר לראות את המראה הגדול הזה, שכבר עסקנו בו, סר לראות את המראה הגדול, והוא רואה עץ עם קוצים, יבש, ובפנים יש אש, כמו שאמרנו. והאש הזאת היא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קיימת אצל כל יהודי במצרים, גם אם הוא נראה יבש, גם אם הוא נראה מלא קוצים, גם אם הוא נראה חסר חשיבות, זה יכול לצאת החוצה. איך מוציאים את זה החוצה? צריך רק לגלות את הנקודה הקטנה שפותחת את האדם. הקדוש ברוך הוא את זה רוצה, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, לשים לב לזה דבר קטן אחד, ואז האור הזה יוצא החוצה. כל אחד הוא סנה בוער, שכל סנה ועוד סנה בוער מתחברים ביחד, זה סיני, זה קבלת התורה. כמו ששמה הסנה בוער באש, אמרנו בעוד פעם אחת, בכל התנ"ך כתוב בוער באש. בוער באש עד לב השמיים. והר סיני בוער באש עד לב השמיים. זה הפתיחה של ספר השני. כך אומר לנו בעל הלכות גדולות. ספר השני. לא כדברי הרמב"ן, הגלות והגאולה, השני. אדם נוצר פיזית וצריך ליצור את עצמו פעם שנייה באופן רוחני. כתוב היצר בשני יהודים. היצירה השנייה מתחילה כאן. לכן הכל עטוף, לא ברור. אחר כך הכל יתגלה. מתי זה קרה? באיזה יום? ובסיוון. בדיוק 3 חודשים אחרי שמשה רבנו נולד. בדיוק 3 חודשים אחרי שהוא נולד, מלאכי השרת, כמו אצל יצחק בעקדה, אומרים ריבונו של עולם, זה שתורה עתידה להינטל על ידו, אתה הולך להטביע אותו במים. לא הולכים להטביע אותו במים. הולכים לגלות אותו ביום הזה. האור של הבריאה החדשה מתחיל להתגלות. עד אותו יום היה, ואתה צפינהו 3 ערכים. מה קורה עכשיו? עכשיו האור יוצא החוצה. זה לאט. אבל זה יצא, זה יגיע עד קבלת התורה. את זה התורה מבקשת מאיתנו. עוברים גלויות עם ישראל מגלות לגלות, ואם נשים לב לדברים הקטנים שבין אדם לחברו, הדברים הקטנים האלו וגם הדברים הקטנים שבין אדם למקום, הם יוצרים את האור הגדול של הגאולה. נראה את זה באופן הזה, אז בסייעתא דשמיא נזכה עוד בזו השנה ויתקיים בנו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. נזכה באמת לאותו אור שהתחיל אצל משה רבינו ונגיע ממנו לאור העולם, לאור של הגאולה.
אמן.
בשבועיים הקרובים לא יהיה שיעור. אני עכשיו ממש מפה נוסע לתת שיעורים. השיעור הבא יתקיים ביום שני 21, כך קוראים לזה, או בשפה שלנו ביוד בשבט. יוד שבט.